שלום וברכה קהל קדוש. היום זה יום היסטורי. וזאת מדוע? משום שהיום אנחנו נפתח בספר חדש. ספר הכוזרי. אמנם למדנו את הספר הזה מספר פעמים במכון מאיר. בסדר. אבל מאחר וזמן רב לא עסקנו בו, נראה לי שמן הראוי לעסוק בו. מי שכבר מכיר את הספר, מן הסתם משתעמם. ולכן ניתן לומר, לא ייפגע עם מי שלא רוצה ללמוד, ילך. או יסגור את האינטרנט, אני גם בעד. אבל מי שבכל זאת רוצה להישאר, אז יהיה רצון שנהנה ביחד. ובכן, אנחנו עסוקים בספר הכוזרי. מדוע בספר הכוזרי? בגלל שהוא אחד הספרים החשובים ביותר במחשבת ישראל, אולי החשוב ביותר. במהדורה שלפניכם, הלא היא המהדורה של דוקטור יהודה קויפמן, ששמו העברי דוקטור יהודה אבן שמואל. בתרגומו, כן, הספר נכתב במקור בשפה הערבית. אז במהדורה הזאת שלפניכם, שאני איני בטוח שהיא התרגום הטוב ביותר, אבל זה התרגום הידידותי ביותר למשתמש שקיים בינתיים, יש במבוא ציטוטים של דברים שכתבו גדולי ישראל על ספר הכוזרי. בעמוד 13. אני רוצה לציין רק שיש שתי מהדורות, יש מהדורה עבה ויש מהדורה רכה. במהדורה העבה הם ציינו את המספרים של של הפתיחה לספר הכוזרי, ואילו במהדורה הרכה שאתם מחזיקים בה לא ציינו מספרים. זה באמת לא בסדר. אבל אתם רואים מצד שמאל למעלה יש ציטוט של דברי מצד שמאל, הנה יפה, שמאל זה פה, יפה, מצד, זה היד שבו לא כותבים, כן. אז בעמוד 13 יש ציטוט של הגאון מווילנה. הציטוט של הגאון מווילנה, הם דברים שהוא אמר לתלמידיו, ששאלו אותו מה סדר הלימוד בענייני אמונה, והוא אמר להם שצריך ללמוד את ספר חובות הלבבות. אבל במקום שער הייחוד ילמדו ספר הכוזרי. כלומר, צריך ללמוד את ספר חובות הלבבות, את ההקדמה, את כל הספר, אבל השער הראשון, שער הייחוד, להחליף אותו בספר הכוזרי. למה? משום שספר הכוזרי, וכאן הציטוט, הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כן, יש מעמד מיוחד, לפי דעת הגאון מווילנה, לספר הכוזרי, בין כל ספרי, מה שנקרא מחשבת ישראל ופילוסופיה יהודית של ימי הביניים, ספר הכוזרי קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, זה ציון לא רע, שמחייב אותנו להתייחס ברצינות אל ספר הכוזרי. יש בספר הזה הרבה מאוד התייחסויות להרבה סוגיות. מה שמעניין זה שלמרות שהוא נכתב לפני 900 שנה, הוא כולל בתוכו סגנון התייחסות מאוד מודרני. לעומת ספר שנכתב קצת אחריו, משהו כמו 60 שנה, 80 שנה אחריו, ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם, שהוא ספר עמוק מאוד, אבל ספר שאיננו כל כך רלוונטי לימינו. וזאת מדוע? משום שספר מורה הנבוכים מדבר אל שיטות פילוסופיות של ימיו, שבימינו לא מעניינות אף אחד. נגיד ככה. בגלל שהבסיס המדעי של השיטות האלה נפל, ועוד כל מיני דברים. התפתחות המחשבה האנושית. לעומת זה, רבי יהודה הלוי, שחי עוד לפני הרמב״ם, כבר צפה את ההתפתחויות הרוחניות שעתידות להיות, כך שהרבה פעמים ההתייחסות שלו יותר נוגעת לדורנו מאשר המורה נבוכים. זה לא בא לפתור אותנו בכלל מללמוד את מורה נבוכים. רק אנחנו מדברים על מה הרלוונטיות לדורנו. כמו שאנחנו לא פתורים מללמוד את שער הייחוד של ספר חובות הלבבות. אבל בניין הנפש יהיה מספר הכוזרי. עד כאן ברור. כן, מה?
כל המחלוקות שמנסים להציב מול הרמב״ם ורבי יהודה הלוי הם לא נכונות.
זה השאלה? זה אמירה? זה קושי?
לא, אני שואל.
אתה שואל האם, או שכבר קבעת?
לא, אני אומר, על פי ההסבר הזה, נשמע כאילו כל מה שנסים להעמיד בין שתי השקפות...
אני לא מבין למה אתה אומר את זה. איפה שמעת בדבריי את מה שאתה אומר? אני חוזר רגע על דבריך, כדי שכולם... רגע, כדי שכולם ידעו על מה אני מדבר. אתה אמרת שלפי דבריי יוצא שכל המחלוקות שמנסים להציב בין רבי יהודה הלוי בכוזרי לבין הרמב״ם במורה נבוכים הן לא נכונות. ואני שואל, איפה שמעת את זה בדבריי?
כי הם מתמודדים עם קושיות אחרות.
בסדר, אבל מי אמר שהם לא חלוקים? יש דברים שרבי יהודה הלוי והרמב״ם חלוקים, יש דברים שהם מסכימים. ולכן, מה שאתה אומר שמנסים להציב מחלוקות ביניהם, לפעמים גם מצליחים. זה לא סותר. אנחנו כאן לומדים את רבי יהודה הלוי. זה לא אומר שאין מקום לשיטה של הרמב״ם כשיטה אחרת. עד כאן ברור. טוב. ניסית להיות כזה מיינסטרימי. לא, 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 לא הולך. לא הולך. טוב, על כל פנים, ספר הכוזרי, אומר לנו רבי יהודה הלוי, הגאון מווילנה, הקדוש וטהור. יש, אגב, עוד התייחסויות רבות לספר הכוזרי במהלך הספרות הרבנית, רק רציתי להביא את זה, כי רציתי לנתח את דברי הגאון. הגאון אומר שספר הכוזרי הוא קדוש וטהור. יש הרבה ספרים שאפשר להגיד את זה עליהם, ולכן אפשר לומר, זה לא ייחודי לכוזרי. אני חושב שהוא מתכוון להגיד קדוש וטהור מנטיות פילוסופיות. הפילוסופיה האריסטוטלית, זה מה שהוא התכוון לומר. אבל יש ביטוי אחר שנמצא אצל מאריאז אנזיל, תלמידו של בעל קצות החושן, שאומר על ספר הכוזרי שהוא קודש הקודשים כידוע. כלומר, כן, זה ידוע באומה שספר הכוזרי הוא קדוש הוא קודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? לא, אין לנו הרבה ספרים, מה אתה רוצה? מאריאז אנזיל. תלמידו של בעל קצות החושן, רבי אריה לייב גינסבורג ממץ. תלמיד של הקצות, בתקופה של קצות החושן, מה זאת אומרת? זה סוף המאה ה-18. עכשיו, אז מה הוא אומר מר אנזיל? שספר הכוזרי הוא קודש הקודשים. ספרים הנקראים בשם קודש קודשים אין לנו הרבה. יש לנו שלושה בעצם. יש לנו אחד שנקרא בשם, הוא בתנ"ך, שיר השירים, נכון? שאמר עליו רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כמו כן, ספר הכוזרי, ועוד ספר שלישי, והוא אורות, מאת הרב קוק. בנו הרב צבי יהודה קוק בהקדמתו כותב שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. ואצל הרב צבי יהודה המילים היו מדודות, לספר ההוא דווקא הוא קרא קודש הקודשים, ולא לאורות הקודש או לאורות התשובה או לאורות התורה וכדומה. מה המשמעות של הביטוי קודש קודשים? יש, כדי להבין את זה צריך להבין שיש מקום שנקרא בשם הזה. כן? כהן גדול נכנס לקודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? ארון הברית. יפה. מה יש בתוך ארון הברית?
לוחות.
תורה. לוחות. ספר תורה גם. זה התורה. התורה נמצאת בקודש הקודשים. מה יש מעל הארון? כרובים. כרובים. מה זה כרובים? ילד וילדה. המסתכלים זה על זה במבט של אהבה. רומנטיקה. כלומר, רומנטיקה שייכת בדרך כלל לתחום החולין. אבל שם, בארון הזה, יש חיבור בין הקודש, התורה, לבין החול הרומנטיקה, אז זה קודש הקודשים. במקום שהחול והקודש מתאחדים, זה קודש קודשים. למשל, ספר שיר השירים, על מה הוא מדבר? קראתם פעם שיר השירים? מה? אהוב ואהובה, נכון? דוד ורעיה, או במילה אחת, רומנטיקה. זה ספר שיר השירים, זה ספר רומנטי. אפילו עם קצת נגיעות אירוטיות אפילו. וזה קודש, אז זה קודש קודשים, כיוון שזה חול, כולו חול, כולו קודש, קודש קודשים. כמו כן גם, ספר אורות. אורות של הרב קוק, עוסק בלאומיות, בצדדיה החוליים, וזה כולו קודש. מגמת הקודש שביסוד התחייה הלאומית, אם כן, זה קודש קודשים. הוא הדין לספר הכוזרי. ספר הכוזרי הוא קודש הקודשים, כי הוא עוסק בעניין האלוהי שבכנסת ישראל. בעם ישראל. עוד סימן להיות ספר הכוזרי קודש קודשים, והוא השנאה אליה הוא זוכה באקדמיה. כן, מה אתה אומר? לא, חול הוא לא קודש קודשים. קודש ועוד חול שווה קודש קודשים.
ואיך זה מתיישב בקודש הקודשים של בית המקדש?
שמה יש קודש, התורה, ועל גביו קרובים רומנטיים, חול, ביחד קודש קודשים. בבקשה, לעונג הוא לי. עכשיו, מה? הוא כותב שאצל אצל רבי עקיבא, האהבות כולן התאחדו. כמו כן, גם בספר אורות בלמהלך העדות בישראל, הוא מסביר שבזמן שלמה, האידאה הלאומית עלתה על במותי השירה והקודש העליון, וזה נהיה הקודש קודש, שיר השירים. כלומר, זה האחדות שביניהם. מה שהרב כותב בעולת ראייה זה שאתה לא יכול לנתק את זה מזה. זה כיפשוטו וזה כולו קודש. כן? זה לא משל. בימינו, שאנחנו הידרדרנו, אז שיר השירים הוא משל. יש לו נמשל. בימי שלמה זה אותו דבר. אין הבדל. כן? איך כתוב על שלמה שהוא, אולי נשאל את זה אחרת. כששלמה כתב את שיר השירים, הוא חשב על איזה אישה. איזו. על בת פרעו, כמובן. כתוב הרי, והתחתן שלמה את פרעו מלך מצרים, והיביאה לעיר דוד, ויאהב שלמה את השם. ברור? כלומר, אהבת השם של שלמה, זה הייתה אהבתו לבת פרעו. זה אותו דבר. אנחנו לא במדרגה הזאת, אז עשינו זה נפרד. כן. מה? מה? טוב. חבל. טוב, אם כך, יש עוד סימן, כפי שאמרנו, למרכזיות של ספר הכוזרי ומעלתו של הספר, זה השנאה אליה זוכה הספר הזה באקדמיה. באקדמיה מאוד אוהבים את מחשבת ישראל. את הרמב״ם, וואלה, רב סעדיה גאון, בעל העיקרים, רלב"ג, רבי שלמה אבן גבירול, את כולם אוהבים. הכוזרי לא. לא אוהבים. הכוזרי זה גזעני, זה מתנחלי כזה, זה לא מתאים. יש אחד כתב פעם דוקטורט על הכוזרי. קראתי את זה, הייתי בהלם. אבל אמרתי שיש לאנשים שכותבים דוקטורטים גם חוש הומור. חוש הומור. וזה אחר כך גם לימדתי זכות, שצריך הרי לתת פרנסה ליהודים. ואם אתה כותב בדוקטורט מה שכולם כותבים, אז זה לא ילך, אז צריך לכתוב משהו חדש. הוא מסביר ככה, שספר הכוזרי, לכאורה זה תערובת של שני סגנונות. מצד אחד הוא פילוסוף פתוח, קוסמופוליטי, שמאלני כמו שאוהבים. מצד שני, הוא כל כולו כזה גזעני, סגולת ישראל, ארץ ישראל, כזה זה, זה כמעט דומה, כן? אז איך אפשר? זה לא, לא הולך. אז הוא מסביר, לא, רבי יהודה הלוי עבר שינוי. בהתחלה הוא היה כזה פתוח, אחר כך נהיה כזה סגור. ואז צריך לנתח את ספר הכוזרי ולסמן ארבעה סגנונות. יש פסקאות ששייכות לתקופה הראשונה, יש פסקאות ששייכות עדיין לתקופה הראשונה, אבל מבשרות את התקופה השנייה, יש פסקאות שכבר זה התקופה השנייה, אבל עדיין שרידי ההשפעה של התקופה הראשונה נמצאים, ויש פסקאות ששייכות לתקופה השנייה לגמרי. אז ארבע סוגי פסקאות יש בכוזרי, רק נשאר עכשיו לצמן בצבעים מה שייך למה, ושלום על ישראל. זה כמעט כמו ביקורת המקרא הראשונית, הילדותית, שחילקה ככה פסוקים. רק הבעיה היא שכיוון שרב יהודה הלוי הוא אדם אחד, וזה כולם מסכימים, אז מוכרחים להגיד שזה, יש כמה רב יהודה הלוי.
הוא לא לקחת את זה שרב יהודה הלוי ערך את הספר.
כן, הייתי אומר יותר מזה. קשה לו להתמודד עם מחשבה מורכבת. לא זוכר את השם שלו. מצאתי את הספר הזה, אגב, בספרייה של מכון מאיר פעם. אני חושב שהוציאו את זה משם. מה אתה אומר? כן, ברור, אפשר. כן, ברור, ברור, אפשר. טוב, גם ראיתי מי שכתב שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי לא חושב את מה שהחבר אומר, אלא מה שהמלך אומר. התזה האמיתית של רבי יהודה הלוי זה דברי המלך, ודברי החבר זה רק כיסוי. אפשר להגיד כל מיני דברים. העיקר להוציא ספרים, זה רבי מחר. טוב. זה אותו הדבר. רבי יהודה הלוי הוא אדם עם חשיבה אוניברסלית אמיתית. רק צריך לדעת לקרוא אותו. אני אסביר לך. יש, פעם הוזמנתי לכנס תורני, בדבר מעמד הגויים ביהדות. נכון, אבל אני, לכן אני לא סותר את מה שכתבתי בשבת, בשבתו. נכון, והוא כן קרא. אבל זה אשמתך, למרות שקראת, אז הזמנת אותי לדבר על זה. אז תצטרך לשאת את זה. ושאלו, אחד, הנושא היה נושא חם ובוער, מה היהדות חושבת על גויים? ואני ישבתי בין שני תלמידי חכמים גדולים, שאחד הסביר שהיהדות זה אומניזם. היהדות זה אומניזם שאוהב את כולם, אין הבדל, יהודי, גוי, אותו דבר, מוציניום, מוציניום. השני הסביר, יהדות? יהדות זה שנאת הגוי, זה גזענות, אנחנו שונאים גויים, לא מעניין אותנו מה שהם אומרים, רק מה שאנחנו אומרים. כן, אם היה אפשר לשרוף אותם, היה עוד יותר טוב. ואני הסתכלתי, ימין ושמאל, שניהם רבנים, ושניהם למדו את אותם הספרים שאני לומד. והם למדו את הספרים אחד של השני, כלומר, אז איך מאותה יהדות יצאו שתי עמדות כל כך הופכיות? והתשובה היא שהם לא קראו את הכוזרי. הכוזרי אומר הגדרה נכונה של מה זה עם ישראל ומה זה הגויים. רבי יהודה הלוי אומר במאמר שני, ישראל באומות כלב באיברים. כלומר זה אורגניזם אחד. באורגניזם הזה יש לך מי שממלא את פונקציית הלב ויש מי שממלא את פונקציית האיברים. אי אפשר ללב בלי איברים, אי אפשר לאיברים בלי לב. ואם הלב יחשוב שהוא איברים והאיברים יחשבו שהם לב, הכל יתקלקל. יוצא לפי זה ששתי העמדות כאחד נמצאות. לאומיות פרטיקולריסטית עם השלכות בינלאומיות ואוניברסליות. ברור?
לא היית אומר ש...
לכן הספר זה הכוזרי.
אז לא היית אומר שמורה נבוכים מקלם...
מורה הנבוכים מתייחס לסוג מסוים של אסכולה רוחנית, הפילוסופיה האריסטוטלית. אגב, הרמב״ם כותב את זה בהקדמתו. אני כותב את זה בשביל מי שמצד אחד נאמן לפילוסופיה האריסטוטלית, מצד שני נאמן לתורה, והוא לא יודע איך מיישבים, אז בואו נסבוך איך מיישבים. זה הנקודה. על זה אפשר להתווכח. יש כאלה שאומרים, הרמב״ם הוא האוניברסלי אחלה. כן, אבל אני יכול להוכיח אולי מהרמב״ם דווקא להפך. כן? אבל לא ניכנס כעת לזה. ויש כאלה שטוענים שדווקא הקבלה היא הפרטיקולריסטית הגזענית, כשאני חושב שזה בדיוק ההפך. אבל זה לא הנושא כעת. בסדר? אנחנו לומדים כאן כוזרי. מדוע רבי יהודה הלוי משווה את ישראל ללב ולא למוח? באמת שאלה טובה, בגלל שבזוהר ישראל משול למוח. כן? יש, בזוהר יש פסקה שלמה, כמו רבי יהודה הלוי, עם איברים וכל מה שאתה רוצה, וישראל שמה עם המוח. כן? יש אחד שכתב על זה עבודה פעם, זלוטניק, אני חושב משהו זלוטניק כתב על זה. אבל, אז למה? אולי בגלל שרבי יהודה הלוי הוא יותר קרוב לרעיונות של החיות העולמית, סגנון הרב קוק. כן, בבקשה. זה נכון שאז עוד לא ייחסו למוח את כל הפונקציות שאנחנו מייחסים. זה גם נכון. אבל הזוהר בכל זאת מייחס את ישראל למוח. טוב, אז איפה היינו? ספר הכוזרי. אני שוב חוזר לדברי הגאון מווילנה. ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, אז הסברנו קצת מה זה טהור, מה זה קודש קודשים שלא מופיע בגרא. אבל מה שמטריד אותי במיוחד, זאת השורה השנייה. העיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. טוב, בואו ננסה קצת להבין מה כתוב כאן. כתובים הרבה מאוד דברים שלא כל כך ברורים לי. א', יש כאן שני ביטויים שהם לא זהים. אמונת ישראל, זה ביטוי ראשון. תורה, ביטוי שני. תורה, נניח שאני פחות או יותר יודע מה זה. התגלות דבר השם, נאמר. אבל מה ההבדל בין אמונת ישראל לבין תורה? ולא עוד. אלא שהמושג אמונת ישראל מופיע פה עוד לפני התורה. לפני תורה יש אמונת ישראל. מה זה אמונת ישראל? מישהו יודע? אל תפחדו, אני לא בולע אנשים. מה? מחשבת ישראל. למה אתה מתכוון? מה התוכן של מחשבת ישראל? במה היהדות מאמינה. זה נכון. אתה יכול להגיד לי בבקשה במה היהדות מאמינה? מה שהכוזרי מאמין. זה כמו שואלים תלמיד, מה אתה אומר? מה שהוא אמר. נו. אתה אומר שהתורה זה המצוות. הבנתי, אבל יש לי קושיה עליך. אנחנו אומרים תורה ומצוות אותנו לימדת. ויגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. אז מזה, מה? כן, הבנתי שאתה הרגשת את הקושיה, אבל אני, לא כולם הרגישו. כן, תורה זה דבר אחד, מצוות זה דבר אחר. אז אי אפשר, מה? ידיעת השם. אמונת ישראל, ידיעת השם. אבל יש לי קושיה על זה. הרי ידיעת השם זה מושג אוניברסלי, גם גויים צריכים לדעת את השם, לא? אז למה זה אמונת ישראל? תגיד, עיקרי האמונה. והתורה תלויים בו.
האמונה בעם ישראל.
יפה. לכן אתה צריך להגיד שיש יחס בין האמונה שמדובר עליה כאן, לבין האומה הישראלית. הרי ישראל מה זה? זה שם של אומה, נכון? יש עם שקוראים לו ככה. מה אתה אומר? נכון, נו. אני מסכים איתך, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להראות כאן. שהמושג הישראלי והאמונה התלויה בישראל היא קדומה לתורה. או במילים אחרות, אתה לא יכול להיות שייך לתורה אם לא התחברת קודם כל לאמונת ישראל. זאת אומרת, יש הזדהות לאומית שקודמת להזדהות התורנית. וזה הלכה. כשמקבלים גר, אותי נכון, אדם שרוצה להתגייר, אז דורשים ממנו ראשית כל, מה דורשים ממנו? להזדהות עם עם ישראל. הדבר הראשון שאומרים לו, ישראל בזמן הזה דבויים וסחופים. כלומר, האם אתה מוכן לסבול מה שאנחנו סובלים? יש לנו בעיות כלכליות, מילואים כל הזמן, קליטת עלייה, הרבה צרות יש פה במדינה הזאת. איך אומרים זה? שחר, לא, נו, אדום, אדום.
צבע
אדום, כן, צבע אדום. על סדרות, קטיושות, על נעריה. האם אתה, אנטישמיות בצרפת, אתה מוכן לעבור את כל זה? אמר, כן, אני מוכן. הרבנים אומרים לעצמם, וואי, מה קרה לו, צריך טיפול. טוב, אתה יודע שיש גם מצוות? אה, כן? מה זה מצוות? צריך לשמור שבת, לשמור כשרות. וואו, אני רוצה גם את זה. טוב, הרבנים בקושי מאמינים למשמע אוזניהם, מטבילים אותו. אבל צריך לדעת שהדבר הראשון זה קודם כל ההזדהות הלאומית. אם הוא לא עבר את זה, הנושא הדתי לא מעניין אותנו. ועל זה נאמר במגילת רות, שמה שאמרה נעמי, שאמרה רות לנעמי, עמך עמי. אחר כך, אלוהייך אלוהי. אבל קודם כל, ההזדהות הלאומית. כך שעיקרי אמונת ישראל, האמונה הקשורה בשם ישראל. זאת בדיוק הבעיה. לכן הם גרי האמת ולא גרי הצדק. מסביר הרב קוק את זה בעניה. כן? הרי הם נקראים גרי אמת. במשנה. במשנה. קוטים גרי אמת הם. גרי אמת אבל לא גרי הצדק. בכלל אומרים עלינו ועל גרי הצדק ימורח עמך. אז יש הבדל בין צדק לאמת. אז עיין מה שהרב כותב שם, שבגלל זה הם מחמירים כל מיני חומרות בהלכה, בגלל שהם אינם יודעים את מגמת התורה. שעוברת דרך האומה הישראלית והצדק שבה. לכן מי שמחמיר כל מיני חומרות, אומר הרב, זה גרי האמת. טוב, לא אמרתי כלום נגד אף אחד, אבל... טוב, אז על כל מיני עיקרי אמונת ישראל, שייכות לעם ישראל, ואחר כך תורה. עכשיו, זה בדיוק מה שרב יהודה הלוי עושה בכוזרי. הוא מסביר את היסוד של הקודש המצוי באומה הישראלית. כן, בבקשה. ההבדל המהותי בין צדק לאמת הוא הבדל אדיר. אתה אומר שהוא טוען שאין אמת. יש אמת או אין אמת? לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא אמת. אז תחליט, יש, אין, או זה הקדוש ברוך הוא? תחליט. בכל מקרה, אני לא הייתי מתערב אמת זה הדבר כפי שהוא. כלומר, הקוטים התגיירו בגלל שהם ידעו שהתורה זה אמת. אבל לא בגלל דבקות בעם ישראל, בתור ישות מוסרית. הצדק זה המוסר. היו. כן, יהי רצון. טוב, על כל פנים, זה ההבחנה בין עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויין בו, ולכן אומר הגאון מווילנה, צריך לעסוק בספר הכוזר. אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, אנחנו עכשיו נעבור לפרטים ביבליוגרפים. קודם כל, ספר הכוזרי כתוב בשפה הערבית. זו הייתה השפה של הספרות המחשבתית בימי כתיבתו. תורגם מספר פעמים על ידי רבי יהודה אבן תיבון ועל ידי רבי יהודה קרדינל. שימו לב, יהודה, יהודה, יהודה. יהודה הלוי, ובימינו, כלומר, התרגום העיקרי ששרד זה רבי יהודה אבן תיבון. ודאי. עכשיו, בימינו, השפה של רבי יהודה אבן תיבון היא שפה נעלה, אבל זה עברית ישנה. קשה לאדם המודרני להבין מה כותב רבי יהודה הלוי, ולכן רבי יהודה קויפמן, אבן שמואל, תרגם אותו מחדש, זה המהדורה שאנחנו משתמשים בה בהוצאת דביר. נעשו ניסיונות, בגלל כמה חסרונות בולטים שיש בתרגום הזה, נעשו ניסיונות של תרגומים אחרים. הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה, עשה תרגום משלו. גם נעשה תרגום של הרב, ייבדל לחיים טובים ארוכים, הרב יצחק שילת, עשה תרגום, וגם יש תרגום שאומרים מזמן שהוא עומד לצאת לאור של שוורץ, שכחתי את השם הפרטי שלו. חיים שוורץ. בקיצור, שוורץ, ויש גם תרגומים לשפות אחרות, ויש גם איזה מין פרפרזה של התרגום של אבן תיבון, שנעשה על ידי הרב גניזי, נקרא הכוזרי המפורש, ויש גם מהדורה ארוחה מחדש של הרב יחזקאל סרנה, ועוד ועוד. לא, רבי יחזקאל סרנה לקח את הספר של אבן תיבון, וחתך את זה לחתיכות וסידר את זה לפי נושאים. כן, הוא התלהב מהרעיון של הכוזרי, בסוף ימיו הוא הגיע לרב צבי, כשהוא גילה את ספר הכוזרי, זה כזה העיר לו פנים שהוא הלך לרב צבי יהודה לדבר איתו, ומאז אמרו בישיבת חברון שהוא סובל מהסתיידות עורקים. אבל בכל זאת נתנו לו להמשיך לתת שיעורים, כי השיעורים שלו היו טובים. אבל לא נתנו לצעירים להתקרב אליו. טוב, בכל מקרה, הספר הזה, אנחנו עומדים אותו בתרגום של אבן שמואל, כי הוא היותר ידידותי למשתמש. נכתב לפני כ-900 שנה בספרד, על ידי רבי יהודה בן רבי שמואל הלוי, ששמו הספרותי היה אבול חסן אבן מרואן הלאוי. ככה הוא ידוע אצל הערבים עד עצם היום הזה, דרך השירים שלו שהוא כתב, חלק גדול, יש חלק מהשירים שלו שנכתבו בערבית, ועד היום הזה שרים אותם אצל המוזיקאים הערבים, אבל רוב ספרותו בעברית. מה? אבול חסן, אבן מרואן הלאוי. כן? בסדר? זה מאוד חשוב שתדע את זה. אם לא תדע מה יהיה, איך תבין את הכוזרי? מה? לא, אני אומר את זה כי זה פרובוקטיבי, זה הכל. עכשיו, זה לא כזה חשוב. על כל פנים, רבי יהודה הלוי הוא גם גדול המשוררים, אולי, של היהדות לדורותיה. יש לו, הוא אחד הראשונים שעבר מגוף רבים לגוף יחיד. הביטוי אני חוזר הרבה מאוד בפיוטים שלו, הוא מאוד קיומי. ולכן יש גם עוצמה גדולה בשירים שלו, הוא גם מאבות הציונות המעשית, כלומר הוא עזב את ספרד כדי לעלות לארץ ישראל, ויש כל מיני אגדות שקשורות לזה. אבל בכל מקרה, ספר הכוזרי נכתב כמענה לתהייה של היהודים בספרד בימיו. תגידו, אז מה זה קשור אלינו? אנחנו עוד נראה שזה מאוד קשור אלינו. באותם הימים בספרד, אפשר לומר, היו מספר תכנים רוחניים. אדם מחפש תוכן רוחני. מה יש לו בשוק? בשוק הרוח. צפון ספרד נתונה לשלטונם של נסיכים נוצרים. דרום ספרד לשלטונם של שליטים מוסלמים. זה התקופה של הרקונקוויסטה. זאת אומרת שספרד, שנכבשה כמעט כולה על ידי המוסלמים, הולכת ונכבשת בחזרה על ידי הנוצרים, ויש יהודים מפה ומשם. יש דבר שלישי שקיים בשוק, זה היהדות. יש הרבה מאוד יהודים בספרד, גם בצפון, גם בדרום. ויש גם עוד משהו שנמכר טוב, זה הפילוסופיה. במיוחד הפילוסופיה האריסטוטלית, לפי הלבוש הערבי שלה, שקודם על ידי אבן סינה ואבו נאסר אל-פרבי. עוד משהו יש אז, בתוך היהדות פנימה, שעושה הרבה בלגן, זה הקראות. הכת הקראית, שלא מכירה בסמכות של התלמוד והתורה שבעל פה, גם כן יש לה הרבה חסידים באותם הימים, במיוחד במזרח, אבל גם בספרד. וכל אדם בעל תרבות יוצא אל השוק הרוחני, וזה מה שהוא מוצא. יהדות, נצרות, אסלאם, קראות, פילוסופיה. מה עושים עם זה? צריך שיהיה איזשהו ספר שיספק את הסחורה, שידע לענות על הדברים האלה. והייתי אומר שיש מספר עמדות אפשריות. יש עמדה אפולוגטית. מה זה העמדה אפולוגטית? אומרת כך. היהדות זה דבר נפלא. למה? כי ביהדות יש התאמה לכל הדרישות של המוסר הנוצרי. או יש ביהדות התאמה לכל הדרישות של האמונה המוסלמית. עוד יותר, אריסטו, אריסטו, הרבנים החושבים כמו אריסטו. זה נחמד, אבל יש פה בעיה. בתפיסה הזאת, הקריטריון של הערכים נמצא מחוץ ליהדות. כלומר, אתה משועבד כלפי מערכת ערכים שמישהו אחר הגע, ואתה צריך להוכיח שאתה בסדר. אני בסדר, אני ליברל כמוך, אני פילוסוף כמוך, אני מוסרי כמוך. אבל מה שחסר זה סולם ערכים עצמי, פנימי, עמוד שדרה משלך. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מדבר על היהדות מבפנים. מה היהדות כיהדות יש לה לומר, ועל פי זה שופטת מערכות ערכים מתחרות. בסדר? זה, במובן הזה רבי יהודה הלוי הוא אחד היהודיים ביותר שבהוגי היהדות. דומה לו רש"י. רש"י גם כן מדבר, מתמודד עם הרבה מאוד דעות, מי שיודע לקרוא את רש"י, אבל הוא מתמודד מתוך היהדות פנימה. הוא אף פעם לא מזכיר בדיוק נגד מי הוא נלחם, אלא מסביר מה שליהדות כיהדות יש לומר. מובן? כך שרבי יהודה הלוי ורש"י, כל אחד בסגנונו, יש להם קרבה רעיונית. עד כאן זה ברור? טוב. עכשיו, בשביל להציג את הדעות שלו, רבי יהודה הלוי משתמש בסיפור. סיפור היסטורי שקדם לו ב-400 שנה. הסיפור הוא הסיפור של התגיירותו של מלך כוזר. מה זה כוזר? הממלכה הכוזרית היא ממלכה של עם מגזע הטורקים. הממלכה הזאת הייתה ממלכה גדולה מאוד, ששכנה במה שנקרא היום דרום רוסיה, ומשני עברי הים הכספי, וקראו אז לים הכספי ים הכוזרים, בגלל זה, היו גיבורי מלחמה. ביום מן הימים, מלך כוזר התחיל לשאול את עצמו שאלות. צריך לדעת שבאותם הימים דרכי המסחר עברו דרך כזריה, והיו הרבה נוצרים, מוסלמים, יהודים שעברו במקומות האלה, הייתה השפעה של הזרמים האלה. הכוזרים היו עובדי אלילים. מלך כוזר הזמין אצלו שלושה חכמים, נוצרי, יהודי ומוסלמי, כמו הבדיחות, כן? והוא שאל את הנוצרי מי עדיף, היהודי או המוסלמי. אמר לו הנוצרי, היהודי עדיף. שאל את המוסלמי, מי עדיף, הנוצרי או היהודי? ענה המוסלמי, היהודי עדיף. שאל את היהודי, מה אתה אומר? אומר, אני אומר שאני צודק. טוב, זה באופן מקוצר מאוד, אבל בעקבות השיחות שהיו אז, התגייר מלך כוזר, ששמו היה בולן. יש סיפור דומה אגב על קבלת הנצרות על ידי המלך האוקראיני ולדימיר. אבל בכיוון אחר, כי בסוף הוא קיבל את הנצרות. אבל מעניין אגב, אותו ולדימיר, שאשתו הייתה כבר נוצריה, אמר למוסלמי שהגיע אליו, שהאוקראינים לא יוכלו לקבל שלא לשתות אלכוגול. ולכן הוא לא יכול לקבל את האסלאם. הוא שאל את היהודי, איפה בירתכם? אז היהודי אמר לו, ירושלים. אמר לו, אז למה אתם לא שם? גלינו. גליתם? סימן שאלוהים לא עמכם. אז נשאר לו בסוף הנצרות. ככה אוקראינה נעשתה נוצרית. אגב, זה מעניין, כי אפשר היום להגיד לולדימיר, אהו, חזרנו. אתה מוכן לשמוע אולי? טוב, בכל מקרה, הסיפור הוא כזה, כן? זה הסיפור, המסגרת. עכשיו, הסיפור של הכוזרים נודע אחר כך ליהודי ספרד. היה אדם בשם רבי חסדאי אבן שפרות, ששימש כראש הממשלה של המלך עבד הרחמן הראשון, לא, סליחה, עבד הרחמן השני, ורבי חסדאי אבן שפרות שמע על קיומה של הממלכה הכוזרית, שלח מכתבים מעבר לביזנטיון, לים התיכון וכו', ויש לנו היום ההתכתבות, התכתובת שיש בין מלך כוזר של ימי רבי חזאי מצ'פרוס, ששמו היה יוסף, מלך הכוזרים. וסביר לומר שהאגרות האלה הן אמיתיות, למרות שיש כאלה שירעו עליהן. דור אחרי רבי חזאי בן צ'פרות, רבי יהודה הלוי, משתמש בסיפור הזה כמסגרת ספרותית לרעיונות שלו. ואז הוא מספר את הספר הזה כשיחה בין מלך כוזר לבין החכם היהודי שגייר אותו, ששמו הוא קורא לו החבר. בסדר? יש במעדורות ישנות של הכוזרי, כתוב שלחבר קראו רבי יצחק הסנגרי. לא היה ולא נברא. לא היה אדם כזה, רבי יצחק הסנגרי, אלא, פשוט מאוד, זה התחיל מזה שאנשים שאלו את עצמם, מי כתב את ספר הכוזרי? אז כתבו, רש יוד, רבי יהודה, רבי יהודה הלוי. רש יוד, אחר כך אתה פותח את הראשי תיבות, יוצא רבי יצחק. עכשיו, ספר הכוזרי, שמו, התת כותרת, הכותרת המשנה, זה סנגוריה על היהדות, נכון? אז רבי יצחק הסנגורי, מזה נהיה רבי יצחק הסנגרי, אדם שלא היה ולא נברא, אבל נמצא מודפס. אפשר להדפיס שמות של אנשים שלא היו. טוב, בכל מקרה, החכם כאן נקרא בשם החבר. כל הדברים שהחבר אומר, זה הדברים של רבי יהודה הלוי, זה לא הדברים של החבר ההיסטורי. כן, החבר ההיסטורי, אנחנו לא יודעים מה הייתה מהות הדיונים בינו לבין המלך, אבל זה מסגרת ספרותית, נאה. בסדר? כך שהשאלה האם הסיפור הזה היה או לא היה, הוא היה ולא היה כאחד. זה נכון שהיה מלך כוזר שהתגייר, הוא ואמריו מהכוזרים, וזה נכון שהיה חכם, אבל מה שכתוב בשמו זה לא הדברים שלו. עד כאן ברור. כן. הממלכה הכוזרית חרבה. חרבה בידי הרוסים במאה ה-13, חלק מן הכוזרים נכנסו להונגריה וכבשו חלק מהונגריה. מתוכם חלק מהשבטים הכוזרים היו יהודים, ויש חלק מהמשפחות של יהודי הונגריה שיש להם מסורת שהם צאצאים של הכוזרים. אחד מהם העיתונאי אהוד יערי, שבגלל זה גם עשה סדרה טלוויזיונית על הכוזרים. ישנה גם אמירה חסרת בסיס של כמה חוקרים משועממים תאבי פרסום, שטוענים שרוב היהודים בעולם הם כוזרים, כי הרי רוב היהודים הם אשכנזים, ורוב האשכנזים הם צאצאי הכוזרים. יוצא לפי זה שאין דבר כזה עם יהודי, יש בעצם עם כוזרי שמתחזה ליהודי. זה קשקוש בלבוש. והוכח כלא נכון מבחינה מדעית מהרבה סיבות, אבל לא ניכנס כעת. רק שפשוט תדעו שדבר הזה, הטענה הזאת, קיימת. שמו של הספר, כפי שכתוב כאן בתחילת הספר הפתיחה, ספר הכוזרי הוא בערבית אל-כזארי. ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה מאת רבי יהודה הלוי. חובר בשנת 900 ל-1050 למניין בני ישראל. תורגם מן המקור הערבי לעברית על ידי אבי המעתיקים רבי יהודה ורבי שאול בן טיבון, מרימון, ספרד, מגדל לונל. ויש כאן תרגום חדש של רבי יהודה אבן שמואל. מאמר ראשון. פתיחה. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי, נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה. כלומר, הפילוסופיה, במירה ביהודה הלוי, הכוונה, הפילוסופיה האריסטוטלית בסגנונה הערבי. ומבין מאמיני דתות אחרות. דתות אחרות במירה ביהודה הלוי זה הנצרות והאסלאם. ומבין המינים מבני ישראל, הכוונה הקראים. תשימו לב שהעמדה של היהודי בימי רבי יהודה הלוי בספרד היא דומה מאוד ליהודי בן זמננו. גם היהודי בן זמננו נתון לשוק רחב מאוד של דעות ואמונות. ואי אפשר לדבר על אמונה תמימה, אני מאמין באמונת אבותיי, ואינני מתייחס לתכנים רוחניים אחרים. זה לא יכול להיות. הרי אתה עיוור, אתה רואה שיש בשוק דעות אחרות. אתה חייב להתייחס אליהן. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה. טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרים, טענות שטען החבר בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים, כמו בספרי היסטוריה, וכו'. עכשיו, איך המלך הזה פנה אל היהודים, זה סיפור שלם, שמובא גם באגרות של יוסף מלך הכוזרים לרבי חיזאי בן שפרות, וכאן קיבל לבוש קצת שונה בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. הנקודה העיקרית היא שזה בנוי על חלום. והשאלה היא איך אפשר לבנות מערך אמוני שלם על חלומות. דבר תמוע מאוד, בזה נצטרך לעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.